המזיגה לביתו היא עוד יותר רחוקה, וכאשר הוא מסובב משלוש מצוות, על זה נאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק. אמנם
זה מזכיר לנו את הנגעים, נכון? על הבגד, על הבית ועל האדם.
נגע צרעת באור בשר, נגע צרעת בבגדים ונגע צרעת בבית. נכון, 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 נכון. אמנם זהו טעם אילו שלושת המצוות על דרך הפשט, וכך מוכח בפרק שואל, ואמרו שם, הגמרא אומרת בפרק שואל בשבת, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, זה מצוות ציצית, ושמן על ראשך אל יחסר, זה מצוות תפילין. זאת אומרת, יש פסוק, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. אז יש פה התייחסות לבגד והתייחסות לראש של האדם, לגוף האדם. אז חז"ל דורשים ביחס לבגד, מה זה בכל עת יהיו בגדיך לבנים, תדאג לכך שתהיה עטוף במצוות ציצית, ושמן על ראשך אל יחסר, שכתוב והיו לטוטפות בין עיניך, זה מצוות תפילין. מה העניין אילו שתי מצוות שזכר כתוב יותר משאר המצוות? זאת אומרת, הפשט הפשוט של הפסוק זה לא זה. הפשט הפשוט של הפסוק, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, זאת אומרת, כשאתה קורא את הפסוק אתה מבין הדרכה, מה שנקרא הדרכה של ניקיון, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר, זה ביטוי של אדם נקי. אבל חז"ל רואים שהם דורשים את זה על מצוות. מה שכתוב בגדיך לבנים, הכוונה מצוות ציצית, מה שכתוב שמן על ראשך לא יחסר, הכוונה היא מצוות תפילין. אז יש להקשות או לשאול מדוע בחרו את שתי המצוות האלה. מה שלמה המלך מזהיר את האדם, כן, או מצווה על האדם או מזרז את האדם דווקא בשתי המצוות האלה, ציצית ותפילין? מה העניין אילו שתי מצוות שזכר הכתוב יותר משאר המצוות? אבל פירוש זה הכתוב שאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים, רצה לומר שיהיה לאדם. אז הוא באמת לוקח את הפסוק, מסביר את השייכות של שתי המצוות האלה מצד התוכן הפשטני של הפסוק. כמו שאמרנו, התוכן הפשטני של הפסוק מדבר על ניקיון. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, הכוונה היא הבגדים שלך יהיו נקיים, ושמן על ראשך אל יחסר, זה גם כן ביטוי של ניקיון. אז אלא מה הקשר לניקיון עם שתי המצוות האלה? אז אומר המהר"ל, על פירוש זה הכתוב שאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים, רצה לומר שיהיה לאדם זיכוך הגוף עד שיהיה מסולק מן הפחיתות לגמרי, וזהו בכל עת יהיו בגדיך לבנים. זאת אומרת, איך אדם מזכך את גופו? ניקוי הגוף זה לא רק ניקוי, מה שאנחנו קוראים ניקוי, אדם נכנס למקלחת והסתבן והתרחץ, זה לא נקרא ניקוי. מה זה נקרא ניקוי הגוף? הוא אומר שיהיה לאדם זיכוך הגוף עד שיהיה מסולק מן הפחיתות לגמרי. יש מושג שנקרא פחיתות. פחיתות זה ירידה או מדרגות תחתונות, מדרגות שעוסקות רק בחומר. אז אדם צריך להביא את הגוף לידי מצב שהגוף יהיה מזוכח באופן שיהיה מסולק מן הפחיתות לגמרי, וזה מה שכתוב בכל עת יהיו בגדיך לבנים. קרא הגוף, עכשיו הוא אומר עוד חידוש, מה זה בגדיך? אז הוא אומר הבגדיך, זה גם כן להוציא מן הפשט, הרי חז"ל אומרים שמה זה בגדיך? הכוונה מצוות ציצית, מה זה הכוונה בגדיך לבנים, כן? אבל הוא אומר קרא הגוף בגד, מדוע? משום שהגוף נחשב מלבוש לנשמה. זאת אומרת, כשם שיש מלבוש, אמרנו, הלבוש של האדם ממלא שני תפקידים בעת ובעונה אחת. מצד אחד הלבוש מסתיר את הגוף, אדם לבוש בגד אז הבגד מסתיר את הגוף, כן? אדם בלי בגדים הוא ערום, אדם עם בגדים אז הפירוש הוא הגוף שלו מכוסה. אבל הלבוש לא רק משמש בתפקיד של כיסוי, הוא גם משמש בתפקיד של ייצוג. זאת אומרת, באמצעות הלבוש אתה 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 אתה, אתה, אתה האדם מציג את עצמו באמצעות הלבוש שלו. אם אדם לבוש יפה, אז איך כתוב, אבא שיש לו בת, כן, איך כתוב, ואת נותיכם תנו לאנשים. אז הגמרא לומדת מכאן שאדם צריך לדאוג להשיא את ביתו. אבל מה זה לדאוג להשיא את ביתו? איך הוא ישיא אותה? אז הוא צריך להלביש אותה, כן? יש לו חובה להלביש אותה כדי שהיא תהיה בעלת הופעה. אז זאת אומרת, הפירוש הוא הלבוש של האדם הוא ההופעה שלו. באמצעות הלבוש האדם הופיע, האדם מציג את עצמו. אז מצד אחד הלבוש מסתיר, אבל מצד שני הלבוש שהוא באמצעותו האדם הופיע. אז הוא אומר, זה ממש כאין זה את אותו תפקיד שהלבוש ממלא ביחס לגוף של האדם, את אותו תפקיד הגוף ממלא ביחס לנשמה של האדם. ממש אותו תפקיד. מצד אחד הגוף מסתיר את הנשמה, כן? הגוף מעלים את הנשמה, הגוף של האדם מסתיר את הנשמה. אבל מצד שני, באמצעות הגוף האדם מציג את עצמו. האדם באמצעות הגוף שלו, זאת אומרת, הנשמה של האדם, נשמת האדם מוצגת באמצעות הגוף שלו. הרי איך האדם מופיע? אנחנו רואים באדם יש נשמה, איך היא מתגלה הנשמה? באיזה אופן היא מתגלה? היא מתגלה בגוף, בכל המערכת הגופנית של האדם מתגלה הנשמה. על מצד אחד הגוף מסתיר, מעלים, מכסה, מצד שני הוא מייצג, הוא מופיע את הנשמה, הוא מגלה את הנשמה. הגוף של האדם מגלה את הנשמה. אז מה הוא אומר?
מה הקשר בין בגד ובגידה?
מה הקשר?
בגד זה גם מלשון בוגד, בגידה. מה הקשר?
יש דרשה של חז"ל, כן, שדורשת פסוק גם על בגידה וגם על בגד. זה מחלוקת תנאים. שלום. בבגדו בא הגמרא דורשת, יש פסוק בעמה עברייה, כי ימכור איש את ביתו לעמה, כן? וכי ימכור איש את ביתו לעמה, לא מכי תצא, בפרשת משפטים, וכי ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים, כן? כתוב, ואם לבנו ידנה כמשפט הבנות יעשה לה, שערה כסותה ועונתה לא יגרע, כן? ואחרי זה כתוב, כתוב שם שהוא לא יכול למכור אותה, האדון לא יכול למכור אותה בביגדובה. כך כתוב, בביגדובה. מה זה בביגדובה? אז חז"ל, יש שתי דרשות. דרשה אחת, כיוון שפרסת ליטו עליה, שוב אינו יכול למוכרה. ודרשה שנייה, כיוון שבגד בה, שוב אינו יכול למוכרה. שתי דרשות. מהפסוק בביגדובה רואים שהמילה בגד מתפרשת גם בגידה וגם בגד. טוב, יש מקום לברר מה היחס בין, אבל רואים שחז"ל דורשים מאותו פסוק, כתוב בביגדובה, אז יש שתי דרשות. דרשה אחת, כיוון שפרסת ליטו עליה, זאת אומרת זה בגד, מופיע המילה בביגדו מתפרשת כבגד, ומצד שני המילה בביגדו מתפרשת כבגידה, כיוון שבגד בה שוב אינו יכול לכונסה. כך כתוב. טוב, הכל פנים, מה המהר"ל אומר? המהר"ל אומר כך, איך הוא מפרש את הפסוק, כן? קרא הגוף, אז הוא אומר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. המילה בגדיך כאן, אמרתי שפשט הפסוק מתייחס לבגדים של האדם. הוא אומר, לא, אני קורא בגדיך לגוף, משום שהגוף מתפקד כמו בגד. זה מה שאמרנו, הגוף מתפקד כמו בגד, כמו שבגד מכסה ומופיע, מגלה, אותו דבר גם הגוף מכסה מצד אחד ומגלה מצד שני, משמש בתפקיד של בגד. אז מה הכוונה בכל עת יהיו בגדיך לבנים? אז הוא מסביר, קרא הגוף בגד שהוא מלבוש הנשמה, וכן מוכח בפרק שואל תני, הגמרא מביאה ברייתא, תני התם, רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך. זאת אומרת, רבי אליעזר אומר תעשה תשובה, תשוב יום אחד לפני מיתתך. נו, מה הכוונה יום אחד לפני מיתתך? מתי? כדי לדעת לדעת ש, שהיום הוא היום לפני המיתה, צריך לדעת מתי אדם ימות. איך אדם יודע מתי ימות? אז מה הפשט? הפשט הוא כל יום אדם צריך לחשוב, אולי מחר אני ימות. אז מה? כיוון שכך, אז היום זה היום שלפני המיתה. אז אומר רבי אליעזר, שוב יום אחד לפני מיתתך. שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, וכי אדם יודע איזה יום ימות? כך שאלו אותו, מה אתה רואה שוב יום אחד לפני מיתתך? אמר להם, וכל שכן ישוב היום שמא ימות למחר, ואז נמצא כל ימיו בתשובה. אז אומר את הגמרא, ממשיכה הגמרא, ואף שלמה בחוכמתו אמר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. אז מה הפשט? אז רואים שהגמרא דורשת את הפסוק הזה מעין הדרשה של רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיתתך, תעשה תשובה. מתי אני אעשה תשובה? כל יום, משום שכל יום אתה צריך להיות במצב שבו אתה לא יודע אם אחר אתה תחיה. אז לכן נמצא כל ימיו בתשובה. אומרת הגמרא, זה מה שאמר שלמה בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. מה זה בגדיך? מה זה בגדיך? אז מהגמרא הזאת רואים מה הכוונה בגדיך? בגדיך זה אתה. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, בכל עת תהיה במצב, הרי כתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. חטא זה ביטוי של לכלוך, חטא מלכלך. אז אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. כשאדם מתכפר, אז הפסוק אומר, כשלג ילבינו. הלובן מעיד על כפרה, מעיד על ניקיון, נגיד כך. ניקיון מחטא. אומרת הגמרא, זה מה שאמר שלמה בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. מה זה בגדיך? בגדיך זה אתה, האישיות שלך. הגוף שלך, אתה, בכל עת תהיה לבן. מה זה לבן? הכוונה תהיה נקי. לובן מעיד על נקיות. נקי ממה? נקי מלכלוך לא חיצוני, כן? לא שצריך לכלוך חיצוני, אבל ההדרכה של שלמה המלך, בכל עת יהיו גדיך לבנים, הכוונה היא, תהיה, לפי הפירוש הזה של הגמרא, תהיה במצב של תשובה כל יום. תהיה במצב של תשובה כל יום, זה הכוונה. ואף שלמה בחוכמתו אמר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. אמר רבי יוחנן בן זכאי, משל לאדם שזימן את עבדיו לסעודה. הוא משתמש במשל כדי להסביר את היסוד הזה שכתוב כאן בגמרא. משל לאדם שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן. ותאמר, אני מכין לכם סעודה, מתי? תהיו מוכנים, כשאני אקרא לכם תיכנסו. אז הפיקחים שבהם, כן, הפיקחים שבהם קישטו את עצמם וישבו על פתח בית המלך. אמרו, כלום חסר לבית המלך? מה פירוש כלום חסר לבית המלך? הרי בית המלך יכול, אין לו בעיה להכין סעודה ברגע, מיד. הטיפשים שבהם הלכו למלאכה. אמרו, למה הם הלכו למלאכה? אמרו, כלום יש סעודה ולא טורח? אפשר להכין סעודה בלי להתכונן? כשיתכוננו אנחנו נכין את עצמנו, כן? ביקש המלך את עבדיו, פתאום ביקש המלך את עבדיו, הפיקחים נכנסו לפניו כשהם מקושטים, אבל הטיפשים שבהם הם לא הכינו את עצמם, אז נכנסו, אבל נכנסו מלוכלכים. שמח המלך לקראת הפיקחים וכעס לקראת הטיפשים. אמר, הללו שקישטו את עצמם לסעודה ישבו ויאכלו וישתו, הללו שלא קישטו את עצמם לסעודה הם יעמדו ויראו. יעמדו ויראו ונראה לומר.
עד כאן זה הגמרא?
עד כאן זה המשל, כן, המשל, הגמרא והמשל. ונראה לומר, כי מה, אז הוא אומר, מה נמשל כאן? מה נמשל? אז הוא אומר, היסוד מובן, הרעיון בכללותו מובן, אבל מה נמשל? אז הוא אומר, ונראה לומר, כי מה שאמר, שחילק בגדי מלכות לעבדיו, זה הגוף שהוא בגד הנשמה, כמו שהסברנו, ולכך מסיים, יינתנו כלי לאוצר, דהיינו אל הקבר שהוא כמו אוצר, והם ילכו לבתיהם לשלום היא הנשמה. אז כנראה הוא מביא את המשך הגמרא, הוא מביא את המשך הגמרא. בהמשך הגמרא כתוב, ולכך מסיים, יינתנו כלי לאוצר. זאת אומרת, רואים שרבי אליעזר קורא, זה הכל היה לפני מותו של רבי אליעזר. לפני שהוא הסתלק, אז הוא אמר את מה שהוא אמר.
כלי זה לשון
כליות? לא, כלי זה הכלים שלי. אבל למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לומר שהגוף שלו, זה נקרא הכלי שלו. הכלי, הוא קורא לגוף כלי, יינתנו כלי לאוצר, יקברו אותי, והם ילכו לבתיהם לשלום. מי זה הם? מי זה הם? הכלים יינתנו לאוצר. מה הכוונה? הגוף ייכנס לקבר. מי זה והם ילכו לבתיהם לשלום? אז אומר, היא הנשמה, כמו שאמר בסוף, שהקדוש ברוך הוא יאמר על גופם של צדיקים, ינוחו על משכבותם ועל נשמותם. הוא אומר, זה הכל הגמרא שמה עוסקת בענייני מיטה וקבורה. זה הנושא הדיון שם בסוגיה. אז הביאו את את הצוואה של רבי אליעזר, מה שהוא אמר לתלמידיו לפני מותו, ושם כתוב שהקדוש ברוך הוא יאמר על גופם של צדיקים, ינוחו על משכבותם ועל נשמתם. הוא אומר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. בכל פנים, רואים שהגמרא לוקחת את הפסוק בכל עת יהיו בגדיך לבנים ומייחסת אותו אל, היא דנה את בגדיך זאת אומרת, בפסוק הזה המילה בגדיך מתפרשת על הגוף. הגוף נחשב בגד, וכמו שהסברנו,
מי זה הם? הם ילכו לבתיהם?
הם זה הנשמה, הנשמה. למה כתוב לשון רבים? זה שאלה, אבל הפסוק הוא לא כתוב לשון רבים, אז הוא מפרש, הם הכוונה היא נשמת האדם. ובמצוות,
זה לא הנשמות של הצדיקים?
או הנשמות של הצדיקים, כן, כן, כן. ובמצוות ציצית נתן השם יתברך לאדם שיהיה מזכך ומתאר גופו מן הפחיתות, ולכך אמר הכתוב, וראיתם. אז עוד פעם, הוא אמר קודם, הנה, הוא אמר קודם, רצונו לומר למעלה, שיהיה לאדם זיכוך הגוף עד שיהיה מסולק מן הפחיתות לגמרי, וזה מה שכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. לשם כך נתן לו שתי מצוות, מצוות ציצית ומצוות תפילין. זה מה שכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, דורשת הגמרא, זה מצוות ציצית, גדיך הלבנים, בגד לבן, ושמן על ראשך על יחסר, זה מצוות תפילין. זה דרשת הגמרא.
מה ההבדל בין מזכך ומטהר?
היינו הך, זיכוך ותיאור זה אותו, אותו עניין.
כן? מדגיש.
כן. כן. ובמצוות ציצית נתן השם יתברך לאדם שיהיה מזכך ומטהר גוף. זיכוך זה
יותר שפשוף, אני חושב.
תיאור
זה אולי מסית מים ככה.
כשאתה רוצה להגיד על משהו מזוכח, כמו שאתה אומר, שמן מזוכח, מה הכוונה? שמן שאין בו פסולת, אז השמן הוא בהיר, זה כמו זכוכית שקופה, נו, כן? לעומת, במתאר זה טהרה, המילה טהרה היא ניקיון, ניקיון במובן,
אני חושב שזיכוך זה ניקיון יותר יסודי מתיאור.
הכל פנים, זה הכל אותו עניין. זיכוך ותיאור זה שתי פעולות ששייכות לאותה מגמה, כן? אז מה הוא אומר? במצוות ציצית נתן השם יתברך לאדם שיהיה מזכך ומתאר גופו מן הפחיתות, ולכך אמר הכתוב, וראיתם וזכרתם את כל מצוות השם אלוקיכם. כי המצוות הם על ידי מעשה הגוף, כמו שהתבהר דבר זה אצל כינר מצווה ותורה אור. כי זה עניינם של המצוות, אדם עושה, פועל, כן? הרבה מן המצוות, לא כולם, אבל חלק גדול מן המצוות הם מצוות שבהם אדם צריך לעשות. אז הוא אומר, כי המצוות הם על ידי מעשה הגוף, כמו שהתבהר דבר זה אצל כינר מצווה ותורה אור, כי המצוות הם על ידי מעשה הגוף, ומבואר שם דבר זה בעריכות. וכאשר הוא רואה הציצית, הציציות הכוונה, היוצאות מן המלבוש. וכמו שאמרנו שהמלבוש דומה לגוף האדם, גוף האדם הוא גם כן לבוש, כמו שהוא הסביר, וכאשר הוא רואה את הציציות היוצאות, כתוב הוא ראיתם אותם, הזכרתם את כל מצוות השם אלוקיכם, הוא ראיתם אותם. אדם רואה את הציצית ומתוך כך הוא זוכר את כל מצוות השם, הוא אומר, וכאשר הוא רואה הציציות היוצאות מן המלבוש שהוא דומה לגוף, בזה יזכור לכל המצוות, כי הציצית שנקראו בלשון ציצית מלשון ציץ השדה, שנקרא כך דבר שהוא יוצא אל הפועל מן האדמה. מעניין, ציצית מלשון ציץ השדה. מה? מה זה ציץ השדה? אז הוא אומר ציץ, איך כתוב שם? נו, יש פסוק ציץ השדה,
מציץ מן החרקים.
כלום, מציץ מן החרקים, זה פסוק אחד, אבל ציץ השדה, יש פסוק ציץ השדה?
לא מצאתי.
לא, חיפשת בקונקורדציה? כן?
כן, כן. אבל לפעמים יכול להיות שזה לציץ השדה.
אה, אבל זה לא בדיוק.
לפעמים זה, אולי הרב שלך יכול לחפש אולי? הרב גוגל. לא, אני חיפשתי, רציתי לדעת מה זה ציץ השדה.
רגע, רגע, חפש.
לא, זה לא בשם השם.
רגע, 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 רגע. כתוב כציץ השדה, אני חושב. יש פסוק כציץ השדה בשיר השירים, כתוב כציץ השדה.
כן?
כציץ השדה, כן.
כציץ, אוקיי.
כציץ. רגע, איך כתוב? כציץ, לא כתוב רק...
כציץ השדה בין החוכים?
כשושנה בין החוכים. כן, רעייתי בין הבנות. נו, נו. איך עוד? טוב, לא משנה. אז מה הוא אומר? כי הציצית שנקראו בלשון ציצית מלשון ציץ השדה, שנקרא כך דבר שהוא יוצא אל הפועל מן האדמה. ציץ השדה זה נקרא, זה ביטוי לדבר שהוא יוצא,
לשיח או משהו.
מה? כן, שהוא אומר, לא סתם, שנקרא כך דבר שהוא יוצא אל הפועל מן האדמה. ומורה המצווה הזאת שיש לאדם שהוא אדמה, כן, יציאה אל הפועל. מה זה, מה, איך הוא יוצא אל הפועל? הם המצוות שמוציאות את האדם אל הפועל. ולכך אמר, וזכרתם את כל מצוות השם אלוקיכם, כי כל מצוות השם יתברך, או כל מצוות השם יתברך, על ידם יוצא האדם אל הפועל. זאת אומרת, יש מה שנקרא, איך האדם, מה כבר, איך האדם מגלה את עצמו, איך הוא, בלשון שלו,
יש קציץ נובל, נכון?
קציץ נובל.
זאת אומרת, לכן ציץ השדה זה כנראה פרח. אם יש ציץ נובל,
כן 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 כן, אבל מוכרח להיות פסוק,
יש פסוק שאומר קציץ הנובל.
כן כן, אנחנו אומרים את זה בראש השנה, בראש השנה ביום הכיפורים, קציץ נובל חנן קלה, כאפק פורח, כחלום יעוף. אבל שם זה הפיוט. אבל כנראה שיש פסוק, יש פסוק, יש פסוק. על כל פנים, על כל פנים, מה הוא אומר? הוא אומר שהמצוות הם הדרך שבה היהודי מוציא את עצמו לפועל. זאת אומרת, יש מה שנקרא בכוח של האדם, ויש את הבפועל של האדם. הבפועל של האדם מתגלה על ידי המצוות. המצוות שהאדם מקיים הם למעשה מביאות אותו לידי גילוי בפועל. כל עוד אדם לא מקיים את המצוות, הוא בפוטנציה, הוא בכוח, אבל הוא לא בפועל. מתי האדם מתגלה בפועל? כשהאדם מקיים את המצוות. ולפיכך כאשר יראה את הציציות שהן יוצאות מן הבגד, בזה יזכור שהוא יוצא אל, שיהיה, או שהוא יוצא אל הפועל על ידי מצוות. וציווה השם יתברך לתת ארבעה חוטים על ארבע כנפות שהן יוצאות מן הבגד, בכל דלת כנפות הבגד, והן נקראו ציצית. כי כל דבר שיוצא אל הפועל ונגלה נקרא כך מלשון, מלשון מציץ מן החרקים, שהוא לשון ראייה. וכן ציצית ראשו, יש מושג של ויוחזני בציצית ראשי, וכן ציצית ראשו, שהשערות צומחות מן הראש ויוצאות אל הפועל. לכך ציווה שייתן ציצית על כנפי בגדו שהם יוצאות מן, הציציות יוצאות מן הבגד, וזה בא לבטא את העניין הזה שיש לאדם יציאה אל הפועל. וזה מה שהתורה אומרת, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, כי על ידי מצוות האדם יוצא לפועל השלמות. וכאשר רואה הציצית שמורה על יציאה לפועל שיש לאדם, יזכור ויעשה את כל המצוות, שעל ידי כל המצוות האדם יוצא לפועל השלמות לגמרי. על ידי כל המצוות האדם יוצא לפועל פועל השלמות, זאת אומרת ההתגלות בפועל של האדם באופן שלם היא על ידי כל המצוות. כן? וכאשר רואה הציצית שמורה על יציאה לפועל שיש לאדם, יזכור ויעשה כל המצוות, שעל ידי כל המצוות האדם יוצא לפועל השלמות לגמרי. ולכך, זה גם הסיבה הוא אומר, מצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות. כתוב, כתוב בחז"ל שמצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות. רש"י מביא בשם רבי משה הדרשן בסוף פרשת שלח, אם אני לא טועה, שם זה פרשת ציצית, שהמילה ציצית היא תף ריש, ציצית זה תף, ציצית זה תף ריש יוד, תף ריש יוד, נכון? ציצית גימטריה, זאת אומרת עם חמישה חוטים וכך וכך קשרים, בסך הכל יוצאים גימטריה של תרי"ג. זה רש"י. על כל פנים, בשם רב משה הדרשן, לכן כתוב שציצית שקולה כנגד כל המצוות.
זה בתהילים אצלך,
נו הפסוק, נו ציץ השדה
אין לו שכחת שלמה, כי ציץ השדה כן יציץ.
או
פרק קוף ג',
קוף ג', קוף ג', תהילים קוף ג', כציץ השדה כן יציץ. מה זה לא תנ"ך? כציץ השדה כן יציץ, הפסוק בתהילים.
איזה פסוק?
אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ.
איזה פסוק?
פסוק תתוו, קוף ג' תתוו, קוף ג' תתוו, כן. אז איפה זה? כן. וזהו מה שכתוב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, כי על ידי מצוות האדם יוצא לפועל השלמות. וכאשר רואה הציצית שמורה על יציאה לפועל שיש לאדם, יזכור ויעשה את כל המצוות, שעל ידי כל המצוות האדם יוצא לפועל השלמות לגמרי. ולכך מצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות, כי מצוות ציצית מורה על יציאה לפועל. וזהו בכל המצוות, הכוונה איך אדם יוצא לפועל באמצעות כל המצוות, שהמצווה,
ואז המוחק אדם יוצא לפועל,
יוצא לפועל, הכוונה הגילוי השלם של היהודי זה באמצעות המצוות שהוא מקיים. זה גילו, זאת אומרת, כל עוד האדם לא מקיים מצוות, היהודי לא מקיים מצוות, הוא בפוטנציה, הוא בכוח, כי יש לו את היכולת לקיים, הוא מצווה לקיים, אבל הוא לא מתגלה בפועל. זאת אומרת, אדם יכול לפעול כל מה שהוא רוצה, כל מה שהוא יכול, אבל אם אין את הקיום של המצוות, האדם הזה למעשה באופן לא גילה את
ברמת מהם לזה קיצוניות, כל הזמן שלא עושה מצוות הוא בעצם לא יהודי.
לא, לא אגיד לא יהודי.
נכון, זה קיצוני,
אני אומר. לא, אני רוצה להגיד שהוא באמת, הוא יהודי בכוח. הוא יהודי בכוח, אבל הוא לא בפועל. הבפועל של היהודי, הגילוי השלם של היהודי, זה באמצעות המצוות שהוא מקיים, כן? ובאמצעות כל המצוות, אז הוא מתגלה בפועל, בפועל בצורה שלמה. זה מה שהוא רוצה לומר. ואם כי ורדאי, כאשר יוצא האדם אל הפועל בכל המצוות, בדבר זה הוא יותר ויותר שיוצא האדם על ידם לגמרי. מכל מקום, בדבר הזה שקולה מצווה זאת שהיא מצווה ציצית כמו כל המצוות, שהמצווה הזאת יש בה השלמות הכללי. זאת אומרת, רוצה עכשיו להסביר, הרי הגמרא אומרת ששקולה מצווה ציצית ככל המצוות. מה פה שקולה מצווה ציצית ככל המצוות? אז אני אחזור עוד פעם. ולכך מצווה ציצית היא שקולה כנגד כל המצוות. מדוע? כי מצווה ציצית היא מורה. זאת אומרת, בכל המצוות כולם שהיהודי מקיים, הוא מתגלה בפועל, כמו שהסברנו. אבל המצווה שמגלה את הסוד הזה, שהמצוות למעשה מוציאות את היהודי, מביאות את היהודי, מוציאות אותו לפועל, הגילוי של זה, זה באמצעות הציצית. זה מה שהתורה אומרת, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם אלוקיכם. אז הוא אומר, ולכך מצווה ציצית היא שקולה כנגד כל המצוות. כי מצווה ציצית היא מורה על יציאה לפועל, כמו שאמרנו. וזהו בכל המצוות, שכל מצווה בפני עצמה, על ידה יוצא האדם לפועל בנקודה מסוימת. במה שהיא המצווה. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, כל מצווה היא בנקודה מסוימת הוצאה של משהו שתמון ביהודי בכוח והוצאתו אל הפועל, אבל זה במשהו נקודתי, חלקי, כן? כשאדם מקיים את כל המצוות, אז הוא יוצא לפועל באופן שלם. הוא אומר, מצווה ציצית היא שקולה ככל המצוות. מדוע? משום שהיא, זה מה שהוא רוצה להסביר עכשיו. ואילו מצווה ציצית, על ידה יש יציאה לפועל בכלל, לא בפרט, לא באופן נקודתי, אלא באופן כללי. כשאדם מקיים מצווה ציצית, על ידה יש יציאה לפועל באופן כללי. ואם כי בוודאי, כאשר יוצא האדם אל הפועל בכל המצוות, בוודאי דבר זה הוא יותר ויותר. מדוע? משום שיוצא האדם על ידם לגמרי, כן? מכל מקום, בדבר זה שקולה מצווה זאת, שהיא מצווה ציצית, כמו כל המצוות, שהמצווה הזאת יש בה שלמות כללית. ננסה להסביר. זאת אומרת, אני אומר, מצווה ציצית שקולה ככל המצוות. זאת אומרת, ודאי שאין הכוונה לומר שכשאם אדם יקיים מצווה ציצית, אז בזה הוא פטור מכל מצווה אחרת. היא שקולה ככל המצוות, יבוא ויאמר, הנה, יש פה מצווה שהיא שקולה ככל המצוות. זאת אומרת, יש פה שתי בחינות, בחינה כללית ובחינה פרטית. כשאני אומר, ברור שכשאדם יקיים מצווה ציצית, הוא ודאי צריך לקיים את שאר המצוות. אבל הוא לא יכול לבוא ולומר, הנה, עשיתי מצווה שהיא שקולה ככל המצוות. לא, אתה חייב משאר המצוות. אלא, נו, אז במה היא שקולה? אם אני עדיין חייב בכל המצוות, התשובה היא, מצווה ציצית היא כוללת את כל המצוות. יש בה צד של כללות של כל המצוות.
בזה שהיא גורמת,
בזה שהיא רומזת על הוצאה לפועל באמצעות המצוות של התורה. כן? בזה היא כוללת את כולם.
בתוכן
אבל,
של
אבל, 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 אבל את הגילוי הפרטי, ההוצאה לפועל באופן פרטי, נקודתי, ושזה צריך לעשות כל מצווה ומצווה. אתה לא יכול לבוא ולומר, הנה, קיימתי מצווה ציצית. כן? זה שהוא אומר. בצד הכללי של המצוות, היא, מצווה ציצית היא כוללת, אבל לא בצד הפרטי. זה מה שהוא רוצה לומר. שהמצווה הזאת יש בה השלמות הכללית, שהאדם יוצא לפועל ויושלם בכל כמו כל המצוות. ולכך מצווה ציצית היא בבגד, שהבגד עכשיו הוא אומר, למה מצווה ציצית שהיא כוללת את כל המצוות היא מצווה שצריך האדם לקיים אותה דווקא בבגד? אומר, הבגד הוא כולל, משום שהבגד מכסה את כל האדם. זה מה שהוא אומר. כי, ולכך מצווה ציצית היא בבגד, שהבגד מכסה כל גופו של האדם. כמו שאמרנו קודם, אתם זוכרים, אמרנו שבגד ממלא שני תפקידים, הוא מכסה והוא גם מגלה, נכון? אז הוא אומר, ולכך מצוות ציצית עם הבגד, שהבגד מכסה כל גופו של האדם, והבגד הוא קישוט לכל האדם. מה זה קישוט? קישוט הכוונה גילוי, נכון? כשאדם, האישה שמה תכשיט, בשביל מה היא שמה תכשיט? כדי לגלות, כן? אז ומזה ידוע לך, כי המצווה הזאת היא שלמות כל האדם, ויוצא האדם אל פועל השלמות שהוא כללי.
למעלה מקודם הוא הזכיר בתחילת הפסקה את הכנעה מצווה ותורה.
לא, כי הוא רמז שיש פרק שבו הוא מסביר למה המצווה נקראת נר ולמה התורה נקראת אור. אז שם הוא מסביר שעניינן של המצוות היא הפעילות המעשית, התורה היא אור כולל, אבל המצוות הן פירוט באמצעות מעשים שאדם עושה, כן, הוא מגלה את אותו אור. כשכל מצווה היא למעשה נר. מה זה נר? נר זה כלי, כן, שבו מתגלה אור מסוים, אור נקודתי, כן?
לגבי
שם
השירים,
כן.
זה מציץ מן החרקים.
זה מה שהוא הביא, מציץ מן החרקים, כן. הלאה. הוא מצוות תחלת. עכשיו ככה, בציצית הרי ידוע שיש שתי מצוות. יש לשים חוטי לבן בדין תורה, וחוטים של תחלת, או חוט של תחלת, לא משנה. יש מצוות תחלת ומצוות לבן. המצוות ציצית היא כוללת בתוכה גם תחלת וגם לבן. כן, אז הוא אומר, ומצוות תחלת ולבן כנגד מצוות עשה. אמרנו כך, מצוות ציצית היא מצווה כוללת את כל המצוות כולם, כי היא רומזת לכך שבאמצעות המצוות היהודי מוציא את עצמו לפועל, כן? מגלה את עצמו. עכשיו, במצוות ציצית עצמה מתחלקת. יש חוטי תחלת ויש חוטי לבן. מה עניינם של התחלת והלבן? אז הוא אומר, מצוות תחלת ולבן כנגד מצוות עשה ולא תעשה, שעל ידם יוצא האדם לפועל השלמות הגמור. זאת אומרת, מצוות עשה ולא תעשה, הכוונה היא זהירות במצוות לא תעשה, הימנעות מעשייה של דברים לא טובים, ומאידך גיסה עשייה של דברים שאדם כן צריך לעשות, שהם דברים טובים. וידוע כי מצוות עשה על ידם קונה האדם הזכות או הזכות והטוב. וזה שאמרו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. זה מצוות ציצית, כי הזכות הוא לבן. תחלת כנגד, מעניין, הזכות
זכות או
זכות? הזכות או הזכות, זה היינוח. הזכות או הזכות היא על ידי הלובן, כן? כי כתחלת כנגד לא תעשה. אבל על ידי לא תעשה, כשאדם שומר על מצוות לא תעשה, אין קונה האדם על ידם זכות כלל, שאם לא אכל, אדם לא אכל חלב או לא בא על הערבה, לא קנה בזה זכות.
מאיפה בא לו החילוק הזה?
בבקשה?
מאיפה בא לו החילוק?
שמה?
נראה, הוא יסביר.
אני מתאר לעצמי שהוא יסביר. שאם לא אכל חילב או לא בא על הערבה, לא קנה בזה זכות, רק אין עבירה בידו. כן? ואת אדם עבר עבירה, יש על זה עונש. אם אדם לא עבר עבירה, אין לו עונש. ותחלת מורה על העונש, כמו שפירש רשי ז"ל בפרשת שלח לך. למה? מה זה לשון תחלת בארמית? תחלת תיכלה. תיכלה זה שכול. כן? תחלת זה תיכלה. תיכלה זה, כן, משול שכול. שיכלה. כן? שכול לשקל. אישה משקלת, כן? אישה שמתו הילדים שלה, כן? כן? אז כמו שפירש רשי ז"ל בפרשת שלח לך, שמלשון שכול, תרגום תיכלה, מה זה אומר? מה זה? וזה אומר, וזה אומר תכלת דומה לכיסא הכבוד. אז אומר, וזה אומר תכלת דומה לכיסא הכבוד, אשר כיסא הכבוד מורה על דין, שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין לשפוט את העוברים, וזה שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, כי על ידי שיראה האדם הציצית שהם בבגדו, שמורים על יציאת האדם לפועל בכלל, כי הציצית הם בבגדו שבו מכסה גופו, אשר בגופו יש רמח איברים, וכנגד זה נתן לאדם רמח מצוות עשה, ויש בגופו שעשה גידים, וכנגדם נתן שעשה מצוות לא תעשה, כך אמרו במדרש. ויש בבגדו שבו מכסה גופו ציציות היוצאות מן הבגד, שזה מורה על יציאה אל הפועל במצוות, וכל זה מורה מצוות ציצית. ולשון הזה, דהיינו לשון ציצית, בא על דבר שיוצא על הפועל, כמו כציץ השדה כן יציץ. ומצווה הזאת, עכשיו הוא שם לב לעוד נקודה, המצווה לשים את הציציות כתוב בגמרה על הקרן. איפה שמים את הציצית? על זאת אומרת, יש לך בגד ארבע כנפות, על כל קרן בקצה, כל קרן וקרן של הבגד אתה קושר בציצית. אז הוא אומר, ומצווה הזאת היא בקרן, שהקרן גם כן יוצאת מן הבגד כמו הציצית עצמה, שהן יוצאות מן הקרן, כך הקרן גם כן יוצאת מן הבגד. וכל זה,
כי מצווה קרן,
אתה שם את הציציות לא כאן, לא כאן וכאן וכאן, אתה שם אותם כאן וכאן וכאן וכאן, זה נקרא קרניים, זווית, זווית, זה כמו קרן. אז הוא אומר,
וגם בדורגל קרן,
וגם בקרן זה צריך
קורנר, קורנר,
כן, פינה,
וגם בקרן זה צריך להיות לחפל את הזה.
מה?
זה לא צריך להיות תלוי מהנקודה הזאת.
כן, כן, לבוא מהצד, מהצד, כן, 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 כן. אז הוא אומר, אז מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד, רגע אחד, איפה זה? ומצווה הזאת היא בקרן, שהקרן גם כן יוצאת מן הבגד כמו הציציות שהן יוצאות מן הקרן, כך הקרן יוצא גם כן מן הבגד. וכל זה כי מצוות ציצית מורה שאדם יוצא אל הפועל, וזהו על ידי המצוות. וזה שכתוב כל המקיים מצוות ציצית כאילו היה מקבל פני שכינה, שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, וכך כתוב, כאילו היה אדם שמקיים מצוות ציצית כאילו היה מקבל פני שכינה. אז הוא אומר, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אז אני מבין שהדרשה היא כזאת, הפשט של הפסוק הוא ראיתם אותו, תראו את הציציות, וזה יגרום לכם לזכור את כל מצוות השם. אבל אני יכול להבין גם אחרת, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. את מי אתם רואים? כאילו אתם רואים את השכינה. כשאתה מסתכל על הציצית, כשאתה רואה את הציצית, זה כאילו, וזה שייך למה שהוא הזכיר קודם, שהתחלת כנגד כיסא הכבוד. זאת אומרת, כשאדם רואה את הציצית, אז הוא כאילו מקבל פני השכינה. כן? כאילו מקבל פני השכינה. אז הוא אומר כך, וזה מפני כי מצווה זאת מכסה בה כל גופו, מכסה בכל גופו, ואינו דומה למצוות תפילין שהם על הראש דווקא. מעניין מאוד, גם צריך לשים לב, הוא אומר, וזה מפני כי מצווה זאת מכסה בכל גופו. מה פשט מכסה בכל גופו? אתה שם את הציציות בקרניים, בבגד אתה מכסה את כל הגוף, אבל לא, אבל רואים שברגע שאתה שם ציציות בבגד, אז הפשט הוא שכבר כל הבגד הופך למצווה. כן? כל הבגד הופך למצווה. אז כי המצווה הזאת עכשיו מכסה את כל הגוף שלך. הרי הציציות רק בקרניים, הם לא בכל הבגד. לא, אבל כל הבגד הפך להיות בגד של מצווה. כן, וזה מפני כי מצווה זאת מכסה בה את כל גופו, ואינו דומה, אינה דומה מצווה הזאת למצוות תפילין. מדוע? תפילין זה רק על הראש, זה לא על כל הגוף.
זה גם חיוב.
מה?
כי הרי כל המצוות
זה נכון, אבל הוא רוצה להגיד את הנקודה הזאת, שתפילין זה מקום מסוים על הראש דווקא, וכן מצוות מילה גם כן, היא לא בכל הגוף, היא בעבר אחד, אבל מצווה הזאת היא אל כל האדם, שהאדם מכסה במצווה זאת את כל גופו, וזהו השיעור שנתנו למצווה זאת. זאת אומרת, על עוד נקודה הגמרא אומרת שבאיזה בגד של ארבע כנפות אתה חייב להטיל ציציות? בבגד שמכסה את כל הגוף, אבל בבגד שלא מכסה את רוב הגוף, כן, רוב הגוף, אבל בבגד שלא מכסה את רוב הגוף אז אתה לא חייב להטיל ציצית. כן? מדוע? משום ששוב חוזר לאותו עניין, כי שיעור תלית שחייב במצווה ציצית שמכסה בו ראשו ורובו, והמצווה יש לה חיבור עם האדם שהרי בבגדו, ולכך מקיים מצווה זאת כאילו יש לו חיבור אל השכינה, הוא מקבל פני השכינה, כי במצווה הזאת יוצא האדם מן הגוף הגשמי שלו, מן גופו הגשמי אל הפועל. מה זה אל הפועל? מה הכוונה? להוציא אותו להוציא אותו אל הפועל, אז אומר, בדיוק, אל הפועל ולהיות עם השם יתברך. והבן הדברים האלו מאוד, כי הדברים האלה עמוקים מאוד. ואמר, עכשיו הוא עובר לחלק השני של הפסוק. חלק הראשון, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. חלק השני, ושמן על ראשך על יחסר, דורשים חז"ל, אלו תפילין, תפילין שבראש. אז הוא אומר, ואמר, ושמן על ראשך על יחסר, דבר זה על יציאת הכוח. מקודם דיברנו על ההוצאה, היהודי יוצא אל הפועל באמצעות המצוות שהוא מקיים. הקיום של המצוות זה הגילוי בפועל של היהודי. עכשיו הוא אומר על עוד נקודה, הוא אומר, כתוב ושמן על ראשך על יחסר, זוהי מצוות תפילין. אז הוא מסביר, דבר זה, ואמר ושמן על ראשך על יחסר, דבר זה על יציאת הכוח השכלי אל הפועל. יש יציאת האדם אל הפועל, זה בכלל באמצעות המצוות, אבל יש באדם כוח שכלי, כוח מיוחד, כוח השכל, והכוח השכל הזה צריך לצאת אל הפועל. איך הוא יוצא אל הפועל? אז הוא אומר, ואמר ושמן על ראשך על יחסר, דבר זה על יציאת הכוח השכלי אל הפועל, כי השכל הוא במוח שבראש, והשכל יוצא אל הפועל עד שיש לו דבקות בו יתברך, ולכך התפילין של ראש, ולכך על הראש קשורים הם התפילין. זאת אומרת, לא בכדי מונח, יש להניח תפילין על הראש, משום ש העניין הוא להוציא אל הפועל את הכוח השכלי שבאדם שנמצא במוחו, לגלות את הכוח השכלי של האדם שנמצא במוחו. עכשיו הוא אומר, והתפילין הם נקראים שם השם. את רואים שהתפילין, הכינוי שלהם הוא שם השם. איפה רואים את זה? כתוב שכשאומות העולם רואים את ישראל עם תפילין שבראש, כתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. מה גורם לעמים לפחד מישראל? תפילין שבראש. איך? מה זה? וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא, כך דורשת הגמרא, כי שם השם נקרא עליך. מה זה שם השם נקרא עליך? מה, איך הם יראו ששם השם נקרא עליך? הם רואים תפילין של ראש. כשהם רואים יהודים מניח תפילין של ראש, התפילין של ראש נקראות שם השם. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. התפילין של ראש עליך. זה הפירוש, הם רואים כי שם השם נקרא עליך. אז הוא אומר, והתפילין הם נקראים שם השם, כמו שכתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה.
ויראו אולי.
ויראו. מה?
לראות או לפחד?
לא, ויראו מלשון פחד. ויראו ממכה, כך כתוב, כי יש על האדם להוציא שכלו אל פועל השלמות, ובשביל זה האדם דבק בו יתברך לגמרי. בשביל זה הכוונה היא, כשאדם מוציא את כוח השכל מהכוח אל הפועל, יש על האדם, ובשביל זה האדם דבק בו יתברך לגמרי. כמו שדרשו במקום אחר, כתוב את השם אלוקיך תירא, כן? לרבות תלמידי רחמים. אז הוא מסביר, מה זה את השם אלוקיך תירא? הרי אתה מדבר על תמידך, אז הפשט הפשוט כתוב השם אלוקיך תירא וכתוב את, יש לנו כלל שתמיד העת באה לרבות. מה אתה בא לרבות? אז אומרת הגמרא, שמעון העמסוני דרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז אני, במילה את אני מרבה, אבל המהר"ל לומד כפשוטו, כתוב את השם אלוקיך תירא, חז"ל באים ואומרים לרבות תלמידי חכמים, אבל לא כתוב כאן תלמידי חכמים, כתוב את השם אלוקיך תירא. אז רואים שיש מושג של תלמיד חכם, אז הוא כאילו מחובר לריבונו של עולם. כשאומרים את השם אלוקיך תירא, זה לא רק את השם, אלא גם מי שמחובר אל השם, כן? והתלמיד חכם מחובר אל השם, זה מה שהוא רוצה לומר, כן? כמו שדרשו את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, וכבר פירשנו למעלה בנתיב התורה שאין יותר דבקות וקישור בו יתברך כמו הקישור שאדם קשור אל התורה, ולכך מצוות תפילין הוא שיוצא שכלו בתורה אל השלמות עד שהוא דבק בו. וזה אומרם במחילתא, המניח תפילין, יהודי שמניח תפילין כקורא בתורה, כלל הדבר, כי הציצית שיהיה האדם יוצא אל הפועל במצוות שעושה האדם על ידי גופו, זה העניין של הציצית, ולכך הציצית הם בבגד שבו מכסה את גופו, והתפילין שהם על הראש. הציצית היא כללית יותר, כמו שאמרנו, יציאה של האדם, של היהודי, מהכוח אל הפועל. התפילין שייכות גם כן ליציאה אל הפועל, אבל לא של כוח מסוים באדם, כוח מיוחד, כוח השכל, ההוצאה לפועל של כוח השכל שבאדם. התפילין שהם על ראשו, שיהיה האדם מוציא אל הפועל כוח השכלי, וזה איך האדם מוציא אל הפועל את הכוח השכלי שבו, איך היהודי מוציא אל הפועל הכוח השכלי שבו, על ידי התורה. התורה היא, כשאדם לומד תורה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל את הצד השכלי שבו. עד כאן, כמו שהתבאר.